רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. חם, אה? עוד רגע בעושים רכב, איך לעבור את הקיץ עם המכונית בשלום.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
שלום לכל נהגי ונהגות ישראל. בחוץ, כמו שאתם רואים, הטמפרטורות מזמינות אותנו להתחיל להתייחס לנושא הזה שבישראל אנחנו מכירים קצת יותר טוב מרוב העולם, וזה הנושא של הקיץ. הקיץ עובר למכונית בצורה שאנחנו לא תמיד יודעים מה ואיך יקרה, ואנחנו רוצים לדעת איך להתמודד עם זה. אז בואו נתחיל עם זה שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם זה תעברו למשך הקיץ לקנדה. יותר קל. אגב, הטיפ הכי טוב שאפשר לתת בקנדה זה לעבור לנהוג בישראל. אבל זה למשך החורף, כמובן. למרות שיש מדינות שמנהלות קצת יותר טוב מישראל את השלוליות בכבישים וברחובות. אז לא חוכמה לעבור את הקיץ על הספה מתחת למזגן. השאלה היא איך עוברים אותו בחוץ עם המכונית. אנחנו במהלך הפרק הזה נבדוק כל מיני הנחות וטענות ומיתוסים ונבדוק אחת אחת. בין היתר נבדוק עד כמה מסוכן להשתמש בבקבוק פלסטיק ששהה באוטו לוהט. נכריע אם באמת רכב כהה יותר חם מרכב בהיר. נבדוק מה היתרון של רכב חשמלי בקיץ, ונעשה סדר אחת ולתמיד. איך מקררים את האוטו נכון בתחילת הנסיעה? הסדר הכרונולוגי לוקח אותנו לזמן שלפני הקיץ. איך אנחנו מכינים את הרכב לקראת הקיץ? אז דבר אחד, הבדיקות השגרתיות שתמיד ממליצים לנו לבדוק אותן, כולל גם לקראת החורף, גם לקראת הקיץ, הן חשובות מאוד. צריך לבדוק שהמנוע במצב תקין, שהוא יעבור בשלום את הקיץ. לבדוק את מי הקירור, לראות שבאמת הוא לא יתחמם לכם ככה צ'יק צ'ק. את הבלמים, זה מאוד מאוד חשוב. זה כל מיני חומרים שיגיבו בצורה לא בכך טובה לחום גבוה, ואנחנו תמיד רוצים לבלום גם עם האספלט עצמו הפחות ידידותי לבלימה. ואנחנו רוצים כמובן לבדוק את הצמיגים, חשוב לא פחות מאשר לקראת החורף. העומס על הצמיגים הוא מטורף, צריך להסתכל על הטכנולוגיה של צמיג, איך היא עובדת. צמיג כל הזמן מתכווץ ומתרפא, מתכווץ ומתרפא בצורה המון המון פעמים ברצף, וכל הכיווץ וההרפאיה האלה יוצרים חום מאוד מאוד גבוה, וככה כשהוא במצב לא כך טוב, הוא עלול לאבד את היכולת שלו לאחוז את האספלט, ואנחנו ממש ממש לא רוצים שזה יקרה. במהלך העונות שהם לא הקיץ, אנחנו לפעמים פשוט לא משתמשים במזגן במשך כל הזמן הזה. אז זה לא כך מומלץ, בגלל שמזגן צריך ככה לפעול מדי פעם, כדי שבפנים הוא יהיה משומן וכדי שלא יהיו נזילות. אז כדאי להפעיל מדי פעם במהלך השנה את המזגן, גם אם אנחנו לא באמת צריכים אותו, כדי שבקיץ, כשאנחנו בערבה, לא תהיה לנו איזושהי תקלה שאנחנו מאוד לא רוצים שתהיה לנו. שאלה הבאה היא, מה כדאי להחזיק באוטו? אז העניין הוא שצריך נוזלים, גם המכונית וגם אנחנו צריכים נוזלים לכל מיני מקרים שאנחנו עלולים להתחמם, או האוטו. זאת אומרת, כדאי להחזיק נוזל קירור אקסטרה, כדי שאנחנו נוכל לתת למנוע בהנחה שהמנוע שלנו יתחמם. וגם כדאי להחזיק מים רגילים לבני אדם, כדי שאם אנחנו בכל זאת ניתקע בצד הדרך מאיזושהי סיבה, זה יכול להיות בגלל כשל במנוע, זה יכול להיות גם סתם פקק, וזה יכול להיות גם סתם פנצ'ר, וזה יכול להיות בגלל שאנחנו עצרנו לעזור למישהו אחר. כדאי תמיד שיהיו איתנו מים. ועוד משהו שקשור להכנת הרכב, אבל זה דווקא במהלך הקיץ, איך שומרים על המגבים? זה משהו שעולה הרבה פעמים. המגבים בנויים מחומר רך ועדין, שאנחנו רוצים לשמור עליו. מהלך הקיץ, הטמפרטורות בשמש הן אדירות. ונשאלת השאלה, איך אפשר לעזור למגבים לשרוד את כל מהלך הקיץ? אז דבר אחד, כדאי לנקות את המגבים טוב טוב, חלק מציעים לנקות עם אלכוהול, ולמרוח עליהם וזלין כל כמה שבועות או כל כמה חודשים. למרוח קצת וזלין זה מאוד מאוד שומר על המגבים, וכנראה שזמן קצר אחרי שמורחים, כבר לא תהיה לנו בעיה להשתמש במגבים, לנגב ולהשאיר וזלין על השמשה, אבל כן, החומר ישמר למהלך הקיץ, ולא נצטרך כל חורף או כל לקראת טסט שלא נדע להחליף מגבים. מעולה, אנחנו יודעים איך להכין את הרכב לקראת הקיץ, וגם איך לעזור למגבים שלנו לשרוד את התקופה המאוד מאוד חמה הזאת. ועכשיו נשאלת השאלה, מה עושים בקיץ עם חנייה? נתחיל בנושא הכי חשוב ומשמעותי, וזה העניין הזה שילדים או חיות, שלא נדע, נשארים לפעמים במכונית. בואו נתחיל לשבור איזה מיתוס קטן. תמיד יש זעם עצום על הורים שמשאירים את הילד שלהם במכונית. אף אחד לא עושה את זה בכוונה. לא שאני חלילה מסנגר כאן את העניין הזה, אבל אף אחד לא עושה את זה בכוונה. זה דבר שיכול לקרות לכל אחד, ונראה לי שכדאי לנו לאמץ כמה דברים, טכנולוגיות, שיטות, כדי שזה לא יקרה לנו, לא בלבוא ולהגיד, זה כל מיני אנשים מוזרים וחסר אחריות, אלא להניח שזה יכול לקרות גם לעצמנו, וכדאי לנו להכין את עצמנו בכל מיני דרכים שימנעו מזה לקרות אצלנו. בואו נשאל רגע לפני שאנחנו מדברים על איך מונים את זה, על איזושהי שאלה קטנה שגם עולה לפעמים. מכונית עומדת בקיץ הרבה פעמים בצל ועם מזגן. האם אפשר להשאיר לכמה דקות את הילד או החיה בתוך האוטו? שוב, אוטו בצל, מזגן פועל. מה התשובה? לא! בשום פנים ואופן לא. גם לא דקה. למה? דבר אחד, הצל זז, אנחנו לא תמיד מודעים לאיך יראה הצל בעוד כמה דקות, כי אף פעם דקה זה לא באמת דקה. דבר שני, מכונית לא תמיד תשמור על המנוע פועל ועל המזגן פועל. לפעמים מספיק שהסלד טיפה יורד מאיזושהי סיבה, מספיק שלא יודע, איזושהי תקלה שלא הרחנו אותה, המזגן, המנוע יכבה, המזגן יכבה, ובאמת מספיקות כמה דקות בתוך מכונית בקיץ, כדי שמי שנמצא בפנים מתחיל להאפות. אני יודע שזה לא נשמע טוב, אבל זאת העובדה, ככה זה. אז לא דקה, לא חצי דקה, מכונית, אף אחד לא נשאר באוטו לבד, לא ילד ולא חיה. עכשיו, אחרי ששמנו את זה בצד, בואו נמצא כל מיני רעיונות איך למנוע את האפשרות הזאת שהילד יישאר באוטו. טיפ אחד מוכר ודי יעיל הוא להשאיר משהו חשוב ליד הילד. לדוגמה, הסמארטפון. אם אנחנו נשים את הסמארטפון ליד הילד, אנחנו לא נשכח את הילד, כי אנחנו לא נשכח את הסמארטפון. זה עצוב להגיד, אבל אם אנחנו נלך מהאוטו למרחק של חצי דקה בלי הטלפון, אנחנו כנראה נשים לב ששכחנו אותו, ולכן אנחנו נחזור לשם. אופציה שנייה שהיא קצת קשורה לאותו עניין, היא לדבר עם הילד במהלך הנסיעה. אנחנו נוסעים, בואו לא נתעסק יותר מדי, לא צריך להקשיב עכשיו לרדיו, לחדשות, ולא צריך עכשיו להתעסק כמובן עם הטלפון או משהו. זאת הזדמנות נדירה, אנחנו עם הילד באוטו, אנחנו בעוד שנים, אנחנו נתגעגע על הרגעים האלה שהיו לנו, הרגעים האינטימיים עם הילד, בואו ננצל את זה, נדבר איתו, זה מצוין לבונדינג, וגם אנחנו כנראה לא נשכח אותו אם אנחנו מדברים איתו ברצף. טיפ שארגון הבטיחות לילדים בטרם מדבר עליו הוא להשאיר דובי במושב הבטיחות. משאירים איזשהו דובי גדול, נגיד משהו בגודל של ילד פחות או יותר. הדובי נמצא שם בפנים ויוצא ממושב הבטיחות רק כשחוגרים ילד. ואז הדובי נמצא לידינו. אם אנחנו יוצאים מהאוטו והדובי נמצא לידינו, כנראה שיש משהו אחר בתוך משאב הבטיחות, שזה הילד. לחילופין אגב, יש גם שיטה של מחזיק מפתחות כבד או מסורבל כזה, שהוא מחובר למפתחות וחייבים לחבר אותו למושב הבטיחות כשהוא לא נמצא בשימוש. ככה אנחנו הרי לא נסתובב עם המפתח הזה, המסורבל, אז אנחנו נזכור גם כן שאנחנו צריכים לעשות משהו בנידון. שיטה קצת יותר טכנולוגית בהקשר הזה היא השירות שנקרא אייקר של איתורן. הוא מיועד יותר לנהגי הסעות שלא נדע חלק מהתאונות הם שמה, ברכבי הסעות. שם מדובר בטכנולוגיה של מין שני כפתורים כאלה, עם מחזיק מפתחות, עם חיישן קרבה. הנהג צריך בסוף הנסיעה לגשת לחיישן הקרבה, בסוף, בקצה האוטובוס, דרך כל הנוסעים, הוא צריך לגשת לשם ולקרב את החיישן, וככה הוא מבהיר למערכת שהוא אכן עבר בכל האוטובוס, סביר להניח שאם מישהו נשכח, אז הוא שם לב לזה. ואגב, אם הנהג לא מנטרל את החיישן הזה, אז המערכת מזהה שעלולה להיות כאן בעיה, ואז היא מתחילה לפעול. איך היא פועלת? תהיה זקה ברכב, וגם ישלח מידע למוקד שהוא משם מתחיל לטפל בזה בצורה יותר אישית. זה השירות אייקר של איתורן. יש עוד מערכות שאפשר לקנות היום, גם אם אתם לא נהגי הסעות אלא נהגים, אלא נהגי הסעות ביתיים. מערכת אחת נקראת טריו סנס, היא עולה בין 300-440 שקל, נכון לדיבור הזה, נכון להקלטה של הפרק. הטריו סנס זה חיישן שמציבים אותו מתחת למושב הבטיחות, והוא מזהה אם הילד עדיין נמצא שם. אם הילד נמצא שם והמערכת מזהה שמחבים ומתנתקים, אז היא תמנע את האפשרות הזאת. אופציה אחרת נקראת בייבי ווקס, וזאת ממש, זאת מערכת יותר מתוחכמת שהיא סורקת את הרכב כל הזמן, היא מזהה אם יש איזשהו מישהו בתוך הרכב, ואם כן, אז היא כבר יכולה לעשות כל מיני דברים, משליחה של SMS לכמה אנשים, שכולל גם איתור של הרכב ב-GPS בדיוק איפה הוא נמצא, ואפילו פתיחה אוטומטית של החלון אם הרכב יכול לאפשר את זה. ויש גם כל מיני אפליקציות שאפשר להתקין בטלפון והן יכולות לעזור מלשכוח את הילד ברכב. אפליקציית Save My Baby למשל נותנת תזכורת בסוף הנסיעה, האם שכחת את הילד ברכב, אם לא מגיבים לה התראה, אז היא שולחת הודעות לכמה אנשי קשר. אפליקציה נוספת היא Don't Forget Your Baby, והיא סומכת על זה שהטלפון מחובר בבלוטוס לרכב, וברגע שהוא מתנתק, אז גם יש התראה שמבדת איתנו שאנחנו לא שוכחים את הילד באוטו. היו כאן כל מיני טיפים ורעיונות, תחשבו מה מבחינתכם יכול לעבוד, תחשבו איזה הכי ידבר אליכם, אולי תנסו כמה מהם, ובכל מקרה שווה לעשות משהו כדי שבאמת יהיה אפשר להגיד בשלום ובשלווה ובמצפון נקי, לי זה לא יקרה. מה עוד לא משאירים באוטו בקיץ? לא משאירים לא אוכל, ולא שאריות של אוכל, ולא רק שוקולד שזה בסה לגש לשם והוא נראה טוב, אבל אתה נוגע בזה ופשוט הלך שוקולד. אתם לא באמת רוצים לחשוב איך נראה סנדוויץ' אחרי כמה שעות ב-70 מעלות של האוטו. לא משאירים אוכל, כשאתם נכנסים לאוטו אחרי שנכשרו שאריות אוכל, אפילו איזה קצת פירורים או משהו, יש תמיד איזה מין ריח מעיק ולא נעים כזה, אז זו דרך מאוד בסיסית להיפטר מהריח ומהגועל נפש. תפנו את כל הדברים האלה, יש לכם רגע, אתם אפילו, לא יודע, עומדים מחכים לאסוף איזה מישהו, תעברו רגע, תוודאו שלא נשאר איזה שקית של, שהיה בתוך האוכל, איזה ירק מתחת לאיזה אחד המושבים, תפנו את כל הדברים האלה ותוודאו שאין אוכל, יהיה לכם הרבה הרבה יותר נעים באוטו. אנחנו עדיין בענייני חנייה, וכאן נשאלת השאלה, שגם כן חוזרת הרבה פעמים, האם מכונית קהה תהיה יותר חמה בפנים? יכול להיות שהשאלה הזאת תגיע יום אחד לדורון פישלר בתשובה, אבל אני רוצה לענות בתמצית התמצות. צבע כהה, כידוע, בולע הרבה יותר צבעים, ולא מחזיר צבעים החוצה, ולכן הוא קולט הרבה יותר חום. לכן יש הנחה שאומרת שמכונית כהה תקלוט הרבה יותר חום מאשר מכונית בהירה. כל מיני בדיקות שנעשו סביב הדבר הזה גילו שאכן מכונית כהה תהיה יותר קלוט, חמה אחרי חנייה ממושכת ממכונית בהירה, אבל בפער לא מאוד משמעותי. זה לא ממש דיל ברייקר. מה הסיבה לזה? הסתכלו על המכונית ותראו שחוץ מהצבע המאוד משמעותי שאנחנו רואים, יש בשטח חלונות מאוד גדול, והזכוכית מקרינה פנימה, כמה שיש עליה כל מיני הגנות ופילטרים למניעה של קרינה, עדיין הרבה מאוד קרינה נכנסת פנימה, וחלק מאוד משמעותי מהחום, מהטמפרטורה בתוך המכונית, מושפע מהקרינה הזאת של השמש דרך החלונות, ולכן הצבע לא מאוד משמעותי. תוסיפו לזה גם שהאוטו בסך הכל מדופן בצורה די משמעותית מבפנים, ולכן המשמעות של הצבע הכהה היא לא מאוד גדולה. היא כן תהיה יותר גדולה, לדוגמה, ברכב מסחרי גדול שצבוע בצבע כהה, ואין בו חלונות מאחורה ברוב המרכב, ולכן שם תהיה השפעה יותר גדולה, אבל במכונית רגילה, ההשפעה של צבע כהה היא קיימת, אבל היא כמה מעלות בודדות. תחשבו שבמקום שהטמפרטורה ברכב תהיה 65 מעלות, היא תהיה 63 מעלות או 62 מעלות. הפער הוא לא מאוד מאוד גדול. אם אנחנו מבינים שהטמפרטורה בתוך הרכב היא יותר מ-60 מעלות, אז אולי שווה לנו לרוץ ולרכוש לעצמנו את המעבררים הסולריים האלה. נתקלתם בהם? הם קיימים בערך מאז שהמציאו את המכונית. מעברר קטן, עם פאנל סולארי שמתחבר לקצה החלון הצדדי, אחד החלונות האלה שרוצים, והרעיון הוא פשוט גאוני. השמש הרי מחממת אותנו, אז היא ממילא שמה שתכוון את עצמה לפאנל סולארי, שיפעיל מעברר, וזה לא יתלוי במנוע של המכונית, והמעברר הזה בעצם יוציא אוויר חם מהמכונית החוצה. אז הנה דוגמה מצוינת לרעיון נפלא שלא עובד. כל בדיקות המוצרים שנתקלתי בהם, שבדקו ברצינות עם מדי חום בתוך הרכב, שבודקים אחרי 5 דקות ואחרי כמה שעות, ורכב מכל מיני סוגים ואיך הם עומדים, אף אחד מהם לא התרשם שהרכב באמת נעשה יותר קר בצורה משמעותית. כן, היו לפעמים פער של חצי מעלה מעלה, לא הרבה יותר מזה. המעברים האלה הם הרבה פעמים מוגבלים, כי הם צריכים שהשמש תהיה ישירה עליהם, והשמש הרי זזה, זאת אומרת, אנחנו זזים, אבל לא משנה. זה גם לא עובד טוב בחלון מוכה, גם המעברים עצמם, הם בדרך כלל כאלה שבירים, שברירים, זה לא עובד טוב כל כך עם שמש מאוד חזקה על הפלסטיק, ונוסף לכל, בגלל שצריך טיפה להוריד את החלון ולהתקין אותם בצורה מסוימת, אז הם גם חושפים את המכונית לפריצה יותר קלה. קיצור, למרבה הצער, הרעיון הגאוני הזה לא מומלץ. תגידו, אתם מגיעים עכשיו ליעד שלכם, ואתם רוצים לחנות בקיץ. איך עושים את זה כדי שיהיה פחות חם באוטו אחר כך? טוב, ברור שזה הגיוני לחנות בצל, אבל הטיפ כאן הוא לא לחפש איפה יש צל, אלא לחפש איפה יהיה צל במשך רוב זמן החנייה שלכם, בגלל שהצל הרי זז. לפעמים אתם תעמדו מתחת לרכב, אבל בעצם תוך 10 דקות כבר האוטו שלכם יהיה בשמש. בקיצור, תנסו לעשות ככה איזה מין בדיקה פיזיקלית יצירתית כזאת של אני נמצא פה, השמש נמצאת שם, העץ נמצא כאן, או הבית הזה, וואלה, בעצם הצל של הבית התחיל לבוא לכיוון הזה. קיצור, שווה לעשות קצת איזה חישוב כזה. קטע הוא שכמעט אף אחד לא עושה את החישוב הזה, ולכן הרבה פעמים החניות הכי מוצלות לעוד חצי שעה זמינות ממש ברגע זה. אחת הסיבות להתחממות המאוד מאוד גדולה שפנים הרכב היא כל מיני רכיבים בתוך הרכב שיש עליהם שמש ישירה שמוקרנת עליהם. ולכן כדאי כל הגנה פנימית שאפשר ברכב. אם אתם יכולים לשים איזשהו מגן, כמו המגן משקפיים המפורסם, שיהיה בין הדשבורד לבין הזכוכית הקדמית, זה יוריד לכם הרבה מהטמפרטורות בתוך הרכב. כדאי להתקין וילונות בצד הרכב, וילונות אבל כאלה שאפשר לתלוש אותם בסוף החנייה, בגלל שאתם לא רוצים להשאיר את הוילונות האלה על החלונות. זה גם לא חוקי וזה גם לא חברי. בן אדם נוסע מאחוריכם עכשיו, הוא צריך לראות דרככם. אז כל מי שעוטף את עצמו בכל מיני וילונות שנשארים אחר כך, זה מאוד מאוד לא נחמד לנהוג לצידו בכביש. אבל בזמן החנייה, כל וילון שרק אפשר, הכל לחסות את הפאנלים, כל מה שיכול להרחיק את הקרניים של השמש מתוך הרכב. עוד משהו, אם יש לכם איזשהו בד, איזה חולצה ישנה, איזה מגבת, איזה לא יודע מה, תניחו אותה מעל ההגה. ההגה לוהט אחר כך, וקשה מאוד להחזיק אותו. פשוט מניחים איזה משהו כזה, בסוף, שנייה, תופסים את הבד הזה, זורקים אותו הצידה, ויש לנו הגה נעים, וכזה שאפשר לנהוג איתו עכשיו הרבה זמן. אגב, איזשהו טיפ נחמד שנתקלתי בו, זה אם אין בד, אז אפשר לפחות לסובב את ההגה כלפי מטה בחנייה. ואז כשאנחנו רוצים לנסוע, אנחנו מרימים את ההגה ויהיה יותר נעים להחזיק לפחות את החלק העליון שלו.
הנה שאלה ששאלו אותי, האם דגים ישנים? כאילו, אתם ראיתם פעם דג ישן? אולי ראיתם, זה קצת קשה לדעת, כי אין להם אפפיים, הם לא יכולים לעצום את העיניים, גם אם הם מאוד רוצים. ובכל זאת, התשובה היא כן. דגים ישנים, הם ישנים בעיניים פקוחות. יש להם פרקי זמן כל יום, שבהם כל קצב פעילות הגוף שלהם מועט, והם פחות מודעים לסביבה, ובדרך כלל הם צפים במקום עם מינימום תזוזה. כלומר, הם ישנים. וברור שהם ישנים, כי שינה זה חשוב. זה חשוב לכל החיות, כי יום טוב מתחיל בשינה טובה אצל בני אדם וגם אצל דגים. אתם מכירים את זה שאם אתם לא ישנים טוב בלילה, אז יום אחר כך אתם מרגישים עייפים ולא מרוכזים, ואתם שוחים באלכסון, והבועות שלכם עולות עקום, ואתם לא מצליחים לזכור שום דבר. כל דבר שנכנס לכם למוח פשוט יוצא תוך 5 שניות, שזה סטנדרטי בשביל דג, אבל זה פחות טוב לבני אדם. עכשיו, שאלה אחרת, זה האם דגים ישנים על מזרן של פנדה? וכאן התשובה היא כנראה שלא. לא עשו על זה עדיין הרבה מחקרים מדעיים מקיפים, אבל ככל הנראה, אם תיתנו לדג מזרן של פנדה, זה לא ישפר את השינה שלו, כי הוא לא יתרשם מהספוג ויסקו, התלת שכבתי המצוין, וגם להכניס את כל המזרן לתוך המים, אני לא בטוח שזה יועיל, וגם כל התווי תקן הבינלאומיים של המזרן הזה, גם זה לא יעשה הרבה רושם על הדג. ואפילו כל העניין הזה שמביאים לו את זה בהזמנה אישית, עד האקווריום, ואם הוא לא מרוצה, אז הוא מרים טלפון, ובלי שאלות מחזירים לו את הכסף, ולוחקים את המזרן בחזרה, וגם זה חינם. כל זה לדג לא יהיה אכפת. אבל, אם אתם במקרה א', רוצים שינה טובה, וב', לא דגים, אז מזרן של פנדה זה בהחלט דבר שכדאי לכם לשקול, כי שינה טובה באמת זה דבר שכולם צריכים, גם דגים, גם ג'ירפות, גם אוכלי נמלים, גם אנשים. פנדה זיזיזי, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח, מומלט במיוחד לאנשים שאינם דגים.
ועכשיו, שאלה. אומרים שאסור להשאיר בקבוקי פלסטיק בתוך הרכב, כי הבקבוקים פולטים כל מיני חומרים מסרטנים ולא בריאים, ובטח שאסור לשתות מהבקבוקים האלה אחר כך. קיצור, מאוד מאוד לא מומלץ, נכון? אז החלטתי קצת לבדוק את העניין הזה, ומצאתי מחקר סיני-אמריקאי שנערך, והם החליטו לבדוק את העניין הזה, מה שנקרא, אחת ולתמיד. הם לקחו סדרה ארוכה של בקבוקי מים מינרליים, והם השאירו אותם במשך כמה שבועות טובים, רצופים, ב-70 מעלות. 70 מעלות זה אפילו יותר חם מהטמפרטורה של הרכב בקיץ בישראל. ובדקו אחר כך מה קורה עם הבקבוקים, מה קורה עם כל מיני חומרים שנפלטו משם. הם מצאו שהבקבוקים אכן פלטו שני חומרים, חומר בשם אנטימון, והחומר היותר מפורסם שנקרא ביספנול A, נקרא גם BPA. העניין הוא שלמרות התנאים המאוד מאוד קיצוניים, שוב אני מזכיר, זה רצף, זה בקבוקים שנשארו במשך הרבה שבועות בתוך הרכב, ובחום שהוא מאוד מאוד גבוה ורצוף, לא היו לילה ויום. למרות התנאים המאוד קיצוניים, הבקבוקים האלה לא פלטו חומרים ברמות שנחשבות למסוכנות. הייתי אומר שהתוצאה היא לא חד משמעית, לא הייתי חלילה בא ואומר, תקשיבו, זה לא מסוכן בכלל. מצד שני, כמו שזה נראה כרגע, מהממצאים שיש כרגע, כנראה שאין בזה באמת סכנה. בקיצור, זה תלוי במפלס החרדה האישי שלכם ושל האהובים שלכם. אנחנו יודעים עכשיו איך להכנות את הרכב, אבל השאלה הכי אקוטית היא איך לקרר את הרכב בצורה הכי הכי יעילה ובריאה. אוקיי, אנחנו יודעים איך להכנות את הרכב, אבל עכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו מקררים את הרכב בתחילת נסיעה בצורה שהכי מהר אנחנו נרד מה-65 מעלות האלה לטמפרטורה שאפשר לחיות איתה. בואו נתחיל עם טיפ מגניב שנתקלתי בו ברשת. הטיפ הוא לפתוח חלון בצד אחד של הרכב, נגיד בצד של הנוסע, ואז לפתוח ולסגור את הדלת שממול, למשל, הדלת של הנהג בדוגמה שלנו, לפתוח ולסגור אותה כמה פעמים, ככה לרווחה ולסגור לגמרי, לרווחה ולסגור לגמרי. הקטע הוא שאנחנו כאילו מייצרים כאן איזה מין משאבה או וקום. אנחנו פשוט שולפים החוצה במהירות את האוויר החם שנמצא בפנים. בכנות, לא בדקתי את זה, שווה לבדוק. זה נשמע כמו אחלה רעיון, אבל גם אם אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אז כדאי לנו מטבע הדברים לפתוח את כל החלונות שאנחנו רק יכולים לפתוח. אם במקרה יש לנו את החלון בגג הזה, שכולם אומרים שהוא לא שווה, שזה סתם אביזר, אז תפתחו את החלון הזה, כי האוויר החם עולה, והיות שהאוויר חם עולה, אז כל החום העז שלנו פשוט ייפלט משם, ותראו איך אנחנו ממש, זה ממש פודקאסט מדעי. אז בקיצור, תפתחו הכל, וככה, עוד לפני שאתם מפעילים את המזגן בכלל, ותתחילו לנסוע. האוויר החם פשוט התחלף באוויר הקצת פחות לוהט שנמצא בחוץ. זה ממש יוריד אותנו תוך זמן קצר מ-65 מעלות ל-45 מעלות שנמצאות בחוץ, שזה ממש ממש נחמד, 45 מעלות. אבל נו, בכל זאת, נו לו רגע לנסוע ככה, להתעברר בתחילת הנסיעה. אחרי שטיפה הוא התעברר, תפעילו את העברור. את העברור, בלי לסגור עדיין את החלונות. תפתחו את העברור, שהכפתור לא יהיה על מצב של סירקולציה, של מחזור אוויר, אלא של כניסה של אוויר מבחוץ, כי בכל זאת, האוויר בחוץ יותר קר מהאוויר בפנים. זה קצת מוזר להגיד את המילה קר בהקשר הזה. אבל אם אתם עושים את זה, אז אתם נותנים עכשיו למערכת להתחיל להתקרר בתוכה. אם יש בכל זאת את ה-BPA המסוכן הזה, שהוא כן מסוכן או לא מסוכן, אז הוא עכשיו יתנדף קצת עם החלונות פתוחים. אחרי שהאוטו קצת התעברר והמערכת העברור קצת התעבררה, אז אתם יכולים להפעיל את המיזוג עצמו. עדיין עם אוויר מבחוץ. ייכנס אוויר קריר פנימה, ומתי אתם סוגרים את החלונות? אתם סוגרים כשאתם מתרשמים שהאוויר בפנים הגיע לטמפרטורה של האוויר בחוץ. ואז כדאי לכם לסגור ולהעביר את הכפתור למצב של מחזור אוויר, כי זה השלב של המזגן יהיה יותר יעיל לצנן את עצמו, לצנן את האוויר, המעט אוויר שנמצא בתוך המרכב, וככה יהיה לנו הכי קריר ונעים בזמן C. דיברנו על המזגן, אז יש כמה דברים נוספים שהייתי רוצה להגיד עליו. דבר אחד, מזגן זאת מערכת מאוד כבדה שיושבת על מערכת החשמל והמנוע, אני כבר אגיע לזה, אבל דבר אחד, בגלל שהיא מערכת כל כך כבדה, אז מחבים אותה גם לפני הדלקה וגם לפני כיבוי. זאת אומרת, המערכת צריכה להיות קבועה כשהאוטו קבוי, בגלל שהסוללה שלנו לא מסוגלת להתמודד עם העוצמות שמזגן דורש. לכן כדאי גם לפני שאנחנו מחבים את האוטו כבר לחבות את המזגן, לא לחבות אותו עם המזגן, אלא לחבות המזגן ואז לחבות את האוטו, וגם כשאנחנו מדליקים, בכל מקרה לוודא שהמזגן לא פועל, ולהתניע את הרכב בלי שיושב עליו העומס של המזגן. ובטח ובטח, אגב, לא להפעיל את המזגן כשהאוטו כבוי, למרות שנורא חם לנו. ועכשיו נשאלת השאלה, האם המזגן אכן פוגע משמעותית בצריכת הדלק, בעוצמת המנוע? תשובה, חד משמעית, כן. הוא יכול לקחת 20% מהעוצמה של המנוע ולהכביד בצורה מאוד משמעותית על צריכת הדלק. למה? בואו נחשוב רגע בהיגיון. הרי מזגן ביתי, 3.5 כוח סוס, אוקיי? יכול לקרר 100-120 מטר, נכון? לא צריכה להיות לשום בעיה עם זה. האוטו כל כך הרבה יותר קטן מ-120 מטר, זה שבריר מהנפח של בית. ו3.5 כוח סוס לעומת הספק מנוע של 100 כוח סוס או 150 או 200 כוח סוס, זה לא אמור בכלל לשנות. אמור להיות לו הרי קלי קלות. העובדה היא שזה לא ככה, והיו כל מיני ניסויים שנעשו בדבר הזה. גם אני זוכר, בימים שהייתי במגזין הגה, עשינו אצלנו בדיקה כזאת ממש, העלינו את האוטו על דינמומטר, בדקנו עם מזגן ובלי מזגן, ומצאנו ירידה של עשרות כוחות סוס בהספק של המנוע בלי המזגן, וגם כל מיני בדיקות אחרות ברחבי העולם. המזגן אכן צורך הרבה מאוד דלק וכוח מנוע. למה זה קורה? כנראה שהמיזוג באוטו הוא מאוד מאוד לא יעיל, גם בגלל שהאוטו מאוד מאוד חם בפנים, גם בגלל שהמנוע של הרכב צריך לעשות כל מיני חלוקת עבודה וחלוקת עומסים בין המזגן לבין שאר המשימות שיש לו לעשות. בשורה התחתונה, המזגן יושב בצורה מאוד משמעותית על צריכת הדלק, ולכן נשאלת השאלה הבאה. האם כדי לחסוך בדלק, עדיף לי לחבות את המזגן ולפתוח את החלונות? ובכן, גבירותיי ורבותיי, זוהי אחת השאלות העתיקות ביותר בעולם הרכב, והמון, גם כן, בדיקות וניסויים, גם בעידן יוטיוב וגם הרבה לפניו, נעשו לעניין הזה, והתשובה היא שאין תשובה חד משמעית. בגלל שהתנאים מאוד משתנים, כשהאוטו עומד במקום מטבע הדברים, אז עדיף לפתוח חלונות. אם אנחנו בתנאי נסיעה שיש הרבה מאוד רוח, ואנחנו תהיה פגיעה אווירודינמית מאוד מאוד משמעותית, אם אנחנו נפתח את החלונות, אז סביר להניח שיהיה עדיף להפעיל את המזגן. בסופו של דבר, בתנאים המשתנים, לפעמים זה יהיה קצת יותר חסכוני, לפעמים זה יהיה קצת יותר חסכוני, אבל קחו בחשבון באמת שפתיחה של חלונות פוגעת באווירודינמיות של מכונית וצורכת גם בעצמה די הרבה מהדלק ומהכוח של המנוע. ולכן, בגלל שכל כך חם לנו, פשוט תשתמשו במזגן. קחו בחשבון שהפערים לא יהיו גדולים. ועוד משהו על מזגן. אם במקרה החלטתם לקנות מכונית חשמלית, שיחקתם אותה בגלל שבזמן שאתם טוענים את הרכב, אתם יכולים למזג אותו, והוא מתמזג ישירות מחיבור של שקע חשמלי. אז פשוט אתם מקבלים אוטו ממוזג בצורה מאוד יעילה וטובה ונחמדה בזמן שהרכב נטען, ולכן אתם מגיעים אל הרכב הנטען, והוא קריר ונעים. אגב, בחורף גם הוא יכול להיות חמים ונעים. בקיצור, אם יש לכם רכב חשמלי, אז לפחות בצד הזה של המזגן, שיחקתם אותה. אוקיי, הכנו את הרכב לקיץ, הצלחנו לחנות בו, וגם אנחנו למדנו עכשיו איך אנחנו מפעילים את המזגן בצורה הכי יעילה, ועכשיו הגיע הזמן לכמה טיפים לקראת סיום, מה לעשות בקיץ, תוך כדי נסיעה, איך לעבור את הקיץ בשלום במהלך הנסיעה. דבר אחד, מכירים את תסמונת היד אחת פולניה, יד אחת מרוקאית? הרבה אנשים, בעיקר אלה שנוהגים הרבה, נהגי מוניות, בוחני רכב, היד שלהם כל הזמן בישראל, זה יד שמאל, נמצאת קרוב יותר לשמש מיד ימין. באנגליה זה הפוך, אין שם שמש, לא רלוונטי. אבל מה שקורה זה שאנחנו כל הזמן מקבלים המון שיזוף ביד שמאל, ויד ימין נשארת לבנה. אז אין לנו כאן טיפים איך להפוך את יד ימין לכהה, אלא אם כן אתם רוצים ללכת להשתזף ולשכב על היד השמאלית. אבל אופציה חלופית היא לשבת, כאן אני תופס את התפקיד של בתיה אוזיאל, מי שזוכר, קחו בד, תתפרו ממנו, עדיף בד לבן וכליל ונחמד, ותתפרו ממנו מין שרבול כזה. אפשר אגב גם לקחת איזה חולצה מאוד גדולה של סבא, ולגזור את השרבול עצמו, וככה יהיה לכם איזה מין שרבול שאתם יכולים פשוט ללבוש אותו כל פעם בנסיעה, אתם לובשים את השרבול, וזה מפסיק את השיזוף החד צדדי הזה. עכשיו, אני יודע שזה טיפ שנשמע הזוי, אני חייב להגיד לכם שבמשך הרבה זמן אני דווקא השתמשתי בו, וזה עבד מעולה, פשוט איבדתי את השרבול ואני עוד לא מצאתי את האחר. אבל קיצור, זה מומלץ, מומלץ בחום. ועכשיו, לטיפ הכי מבאס שאתם תשמעו, אני חושב בכל הקשר שאתם יכולים לחשוב עליו, מה עושים אם האוטו שלכם כבר די ותיק, והוא מתחמם, הוא התחמם בקיץ, מתחמם בעלייה, הוא המכוון שמראה את טמפרטורת המנוע גבוה מדי, ואתם קצת מודאגים ובצדק, בגלל שמנוע שמתבשל זה לא מנוע שימשיך לעבוד, זה המקום לגלות שמלבד ברכב חשמלי, כדי להתחמם, אנחנו מפעילים את החימום באוטו, לא המזגן, אלא החימום עצמו, מה שאנחנו מקבלים זה החום של המנוע, המנוע התחמם, ואנחנו מקבלים את החום של המנוע, לכן גם בבוקר חורף קר לוקח זמן עד שאנחנו מתחממים בתוך האוטו, בגלל שאנחנו סומכים על זה שהמנוע יתחמם. אז אתם נראה לי ניחשתם נכון. הדבר הכי נכון לעשות אם המנוע יתחמם, זה להפעיל את החימום על מקסימום, בלי מזגן כמובן, להפעיל את החימום על מקסימום, להפנות עם העברור הכי הכי חזק שאתם יכולים לתוך הרכב, בצורה הזאת, בזמן שאתם מתבשלים, המנוע מאבד את החום העז שלו, ולכן הוא ילך ויתקרר. מה לעשות? זה הטיפ. מסתובבת דעה ברחבי העולם שכדאי לקנות דלק בבוקר כשקר, ולא אחר הצהריים כשחם. למה? כי הדלק מתרחב כשחם, ואם הדלק מתרחב, זה אומר שבנפח מסוים אנחנו מקבלים תכלס פחות טיפות של דלק. העניין הוא שזה לא נכון, כי הדלק שמור בתוך מיכלים תת-קרקעיים שמוגנים מההבדלים בטמפרטורות, ההבדלים הם לא משמעותיים, ולכן לא משנה מתי אנחנו נקנה קיץ, חורף, בוקר, צהריים, תמיד נקבל את אותה כמות של דלק, אולי בהפרשים זניחים שלא שווים אפילו להזכיר אותם. והטיפ האחרון שיש לי לומר בימי הקיץ הלוהטים האלה, זה סבלנות. גבירותיי ורבותיי, סבלנות בקיץ. אנשים חושבים לאט, וגם למנוע ושאר המכונית קשה, ויש גם פקקים בדרך לנופש, הכל יותר איטי, הכל יותר מסורבל, הכל יותר עצבני. לא כדאי, לא להאיץ במכונית, ובעיקר מי שמכיר את הטמפרמנט הים תיכוני שאנחנו מוקפים בו, בטח שלא להאיץ בנהגים האחרים כאן. בקיצור, גבירותיי ורבותיי, המסקנה הסופית שלנו איך לעבור את הקיץ בשלום עם המכונית, זה לבחור מכונית קטנטנה, לבנה, כמעט בלי חלונות, שהיא תהיה חשמלית כדי שנוכל למזג במהלך הטעינה, ושניסע איתה בקנדה. עד כאן עושים רכב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי האקזוז בפייסבוק וביוטיוב, וגם להזמין אותי להרצאה, אני באתר המרצים של עושים היסטוריה, speakers.runlevy.com. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה, תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, runlevy.com. תודה רבה וביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.